בוקר טוב. היום יום שני, בית בתמוז, תשע"ג. והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בפרק חלק שבמסכת סנהדרין. והנה אנחנו בדף צדיק משהו. צדיק בית עמוד צדיק ג' עמוד א', כן, דף צדיק ג' עמוד א'. אמר רבי תנחום בר חנילאי, בשעה שיצאו חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, באו כל אומות העולם. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? חנניה, מישאל ועזריה, אם הם יצאו מכבשן האש, סימן שלפני כן הכניסו אותם לכבשן כדי שיסרפו. כן, זה הסיבה. הכניסו אותם לכבשן כדי מה? כדי ש... בגלל שלא השתחוו. לא כדי שישתחוו, כי אחרי שנשרפים הם לא יכולים להשתחוות. כלומר, הם סרבו להשתחוות לצלם, ולכן הוכנסו לכבשן. השאלה היא, מה זה אומר? זה אומר שיש שלב, דיברנו על זה, יש שלב שבו אצל אומות העולם מחליטים להכניס את בני ישראל לכבשן. זה קורה פעם אחת. זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה, זה התחיל בימי נמרוד, המשיך בימי חנניה, מישאל ועזריה, וזה המשיך בשואה. לא רק, היה גם באינקוויזיציה. מדי פעם מכניסים, זו החלטה של אומות העולם, שמכניסים את בני ישראל לתוך הכבשן. אבל באותו זמן שמכניסים את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן, באותו זמן ממש, לפי מה שלמדנו בסוגיה הקודמת, יחזקאל מחיי מתים. כלומר, כשמגיעים עד השלב היותר נמוך, עד האפר, מתוך המצב הזה, האומה הנצחית קמה לתחייה. עכשיו, השאלה היא, מה זה עושה לאומות העולם כשהם רואים דבר כזה? שדווקא האומה שמגיעה עד הכבשנים מצליחה שוב לקום לתחייה. שאלה מעניינת, לא? מה זה עושה להם? אמר רבי תנחום בר חנילאי, בשעה שיצאו חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, באו כל אומות העולם וטפחו לשונאיהם של ישראל על פניהם. מה זה שונאיהם של ישראל? זה ישראל, זה לשון נקייה. כדי לא להגיד ישראל, אז אומרים שונאיהם של ישראל. אבל מתכוונים ישראל. אמרו להם, יש לכם אלוה כזה ואתם משתחווים לצלם? מיד פתחו ואמרו, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה. מה זה אומר? זה אומר שהתגובה של אומות העולם כשהם רואים את גאולת ישראל היא תגובה אנטישמית. נכון? מה שזה אומר. יש לכם, תפכו לשונאים של ישראל על פניהם, אמרו, יש לכם אלוה כזה ואתם משתחווים לצלם. במקום לומר, סליחה, טעינו, זה לא בסדר, לא היינו צריכים לשרוף אתכם בכלל, אנחנו לא בסדר. במקום זה, משתמשים בתופעה כדי לגנות את עם ישראל. מה? מי לא השתחווה לצלם? אומות העולם. לשונאים של ישראל. כן. אתה אמרת משפט ארוך ולא יכולתי לעצור אותך באמצע. אמרת ישראל לא השתחוו לצלם, ואז רציתי לעצור אותך, אבל מיד המשכת ולכן הכניסו אותם לכבשן. את מי הכניסו לכבשן?
מסמלים את ישראל.
האם כבודו קרא פעם מימה ואת ספר דניאל? כן, אז בספר דניאל, עד כמה שאני זוכר, הסיפור, אבל יכול להיות שיש לך גרסה אחרת. הסיפור הוא שכולם השתחוו לצלם חוץ מחנניה, מישאל ועזריה. ולכן דווקא אותם הכניסו. לא, וחשבתי שלך יש גרסה אחרת בספר דניאל. לא נראה לי, לא נראה לי. זה כבר עניינים של ביקורת המקרא, לא נראה לי. טוב. אז מה זה אומר? שיש תגובה אנטישמית. איפה מצאנו דבר כזה? גם בימינו אנחנו רואים דבר כזה. שיבת ציון מהווה סתירת לחי לתיאולוגיה הנוצרית. נכון?
כן.
ברור, כלומר.
גם שינו את התיאולוגיה, רק מה?
גם לאסלאם. כן, אבל בעיקר לנצרות, כי הרי זה אומר שאם ככה לא צריך להשתחוות לצלם. מהו הצלם שמשתחווים לו? לישו.
ישו לצלם.
כן. אז משתחווים ישראל, אז לכן באמת יש לנו הצדקה לא להשתחוות לצלם. אם הקדוש ברוך הוא משיב אותנו אל ארץ אבותינו, אל מקום קודשנו, אז זה דווקא ראיה שאומות העולם טעו, והם צריכים לבוא לבקש מאיתנו סליחה, ולהשתחוות לאלוהי ישראל. במקום זה, הם באים בטענות אלינו. מה הטענה? אם זה כך, אז מדוע אינכם ממלאים את תפקידכם? אם אינכם ממלאים את תפקידכם, אינכם אומרים שום דבר לאומות העולם, לא מביאים שום בשורה חדשה, אז מה אתם עושים בארץ הזאת? תחזירו אותה לפלסטינאים, זה לא שלכם, וכו'. נכון? מה שכתוב כאן.
שיבת ציון הסתירה לתיאולוגיה המוסלמית?
זה מה שהוא אמר.
גם,
אותו מה.
מה?
זה מה שהוא אמר.
אני
הסכמתי איתו חלקית. טוב. עכשיו, יהיה לי נחמד, לא רוצה להסתורפה. טוב. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. מה ידכתיב אמרתי, אילה בתמר או חזה בסנסיניו? אמרתי, אילה בתמר אלו ישראל. ועכשיו לא עלה בידי אלא סנסן אחד, של חלניה, מישאל ועזריה. תמיד יש מעטים, כן? מעטים שהם. אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? ראיתי הלילה. כל הדרשות האלה שאנחנו קוראים עכשיו, זה דרשות על מה שהגלות עושה לנו. כן? הרמב״ם אומר שהגלות באה לצרף את ישראל. לברר מי שייך באמת ומי לא שייך. מי שייך לגורל של ישראל ומי לא שייך לגורל של ישראל.
אנחנו עושים בדרך כלל גם בדרך. אנחנו עושים הרבה גויל גם כשאנחנו מצטרפים איתם.
כן, מבררים מי מאיתנו לא שייך ומי מן האומות רוצה להצטרף. זה אותו דבר. כלומר, הגלות היא קור מבחן. כן, מה שנקרא מסורת הברית, קור מצרף. אז כל הדרשות האלה שאנחנו קוראים כאן הם על הדרך הזה.
בלי קשר למקום.
נכון. הלאה. אתה שואל שאלה, האם זה נכון ההלכה שאומרת שכל אדם יכול להתגייר? זה שאלה שאתה שואל על ההלכה, האם ההלכה הזאת היא נכונה? אז למה אתה שואל? האם גוי שלא מתגייר הוא גוי? זה מה שאתה שואל? גוי שלא מתגייר הוא יהודי? גוי שלא מתגייר, איך הוא יכול להיות יהודי? הרי אתה שואל ש... אני ממש לא יודע. אתה שואל פה שלוש שאלות, שלכאורה כל אחת מהן לא ברורה. שאלת, האם גוי שמתגייר הוא יהודי? אחר כך אמרת, האם גוי שלא מתגייר הוא גוי? ואחר כך אתה אמרת, זו שאלת הגיור, ואתה יודע למה אני מתכוון. אני באמת לא הבנתי אף אחד משלושת השאלות. זאת שאלה, זאת תיאור, עובדה, מה זה? לא הבנתי את השאלה. אתה יכול להסביר את השאלה שלי?
זה מחלוקת בתיקה שלו. יש לו זיקה.
לא, לא הבנתי את השאלה. פשוט לא הבנתי את השאלה. מה השאלה?
זיקה לזרע ישראל. אפילו שלא יהודי חוקתי.
אבל יש לנו גישה לקבל אותם יותר מהר, זה עם אבא
ראה, אני אסביר לכם את הבעיה שלי. יש לי בעיה מתודולוגית. אני לא יכול לענות על שום דבר שאיננו שאלה. זה הסגנון שבו אני בוחר כשאני מלמד תורה. אתם עכשיו אומרים עובדות, או רגשות, או חוויות. אני לא, אין לי מה לעשות עם זה. אם זה ינוסח כשאלה, אוכל לענות. זה החיסרון שלי, זה לא אתה. אתה בסדר, אני לא בסדר. אני יכול...
אני רוצה לנוסח אותה בלי להיות ישיר מדי.
זהו, אם זה לא יהיה עשיר...
אני לא רוצה לקבוע, כי ברגע שאני אומר בו...
לא, שאלה זה לא קביעה, אבל שאלה זו שאלה. כן.
היום יש עלייה שבאה מרוסיה.
נכון, יש עלייה מרוסיה.
ברית המועצה, ברית המועצה, שאליה מצטרפים מישהו שהיה קרוב רחוק של איזה יהודי, וכל... הוא מצטרף אליו, על כל אחד שהסבא שלו היהודי, אפשר להשיך את מבחן שעשו במשרד הפנים, עוד 100 אנשים.
שהם לא יהודים. השאלה אם אנחנו, אם זו הדרך לצרה לחזור, אם זו הסיבת ציון. זה לא אנשים, אלה לא יהודים. אותם 100 שמצטרפים לאותו, שאחד שיש לו סבא יהודי. עכשיו אני התחלתי להבין כדמות שאלה. אתה שואל, האם העובדה שבשיבת ציון של ימינו, מצטרפים רבים שלפי ההלכה אינם יהודים, האם הדבר הזה הוא בעל משמעות או אסון או מה? זאת השאלה. אז עכשיו הבנתי את השאלה. מה? מה קודם? אפשר, אז זה השאלה שלך? בסדר, עכשיו הבנתי. התשובה היא, כתוב, וגם ערב רב עלה אימם, נכון? כתוב ביציאת מצרים, וגם ערב רב עלה אימם. אז כנראה שזאת קטגוריה קבועה בהיסטוריה, שמצטרפים אלינו רבים, שאינם מזרע ישראל, או שהם מזרע ישראל אבל אינם יהודים, והשאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה. הרי אנחנו, בישיבת נחמיה היה, ונדחו, והוא דחה אותם, כן? רגע, עזרא דחה אותם. משה, מה עשה לערב רב? קיבל אותם. עכשיו, מה זה אומר? אלה שמשה קיבל, מה זה גרם? לבעיות, נכון? למה זה גרם לבעיות?
יש לי דעה.
כן?
הדעה שלי שפשוט מאוד, בשבטיו עלו לישראל ולא היה להם תוכן. לאנשים אחרים לא היה להם מסגרת. הם לא היו שייכים
ל... יפה. זאת אומרת, הם לא היו שייכים לתוכנית של יוצאי מצרים. התוכנית של יוצאי מצרים הייתה להגיע לארץ ישראל. בדרך, אלה שכוונתם להגיע לארץ ישראל, גם סחבו איתם עוד משהו, קיבלו את התורה. עכשיו, קיבלנו את התורה כתוספת על זהות ישראלית המכוונת לכיוון ארץ כנען. קוראים לזה דרך ארץ, קדמה לתורה. איזו ארץ? ארץ ישראל, יפה. זאת אומרת, הדרך ארץ של עם ישראל, זאת הדרך המכוונת אל הארץ של ישראל. זאת אומרת, אם אתה שואל אדם שיוצא ממצרים, מה, לאן אתה רוצה להגיע? התשובה שלו איננה, אני רוצה להגיע להר סיני. אלא התשובה שלו היא, אני רוצה להגיע לארץ כנען.
מה...
השריעה, אני נתתי לך לדבר. כן, עכשיו, אני רוצה להגיע לארץ כנען. בדרך אני סוחב איתי גם את התורה. אבל יש תנאי בסיסי, דרך ארץ קדמה לתורה. לעומת זה, עבור הערב רב שיוצא ממצרים, מה הסיבה שהם יוצאים ממצרים? לאן הם רוצים להגיע? להר סיני. איך הגעתי לזה? פשוט מאוד. מה מושך אותם אחרי משה?
משה.
מה הם רואים במשה? מה? הם רואים בו איש אלוהים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעו ובעיני העם. כלומר, הדמות של משה היא דמות מיסטית. שמושכת את בני ישראל אליהם. זאת אומרת, שמושך את כל אדם אליה. זאת אומרת, המצרי המצוי שמעריץ את משה רואה בו אישיות רוחנית. בלי לדעת בדיוק מה זה אומר, אבל הוא מעוניין בתוכן הרוחני שהאיש הזה מייצג. מהו התוכן הרוחני שהאיש הזה מייצג? הר סיני. זאת אומרת, עבור הערב רב, מה שמעניין אותו זה הר סיני. ארץ כנען לא מדברת אליו בכלל. הוא רוצה תורה, אבל הוא לא רוצה דרך ארץ. ברור? כיוון שאין להם הדרך ארץ של עם ישראל, הם גורמו לכל הבעיות כולן. ולכן כאשר משה נעלם, בני ישראל, זה לא כל כך נורא, נכון, משה נעלם, זה מצער, אבל מה עושים? ממשיכים לארץ. עבור הערב רב, היעדרו של משה זה קטסטרופה מוחלטת. לכן מיד צריך למצוא לו מחליף. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אז אם כן, מה היה החיסרון של הערב רב היוצא ממצרים? שהם לא למדו דרך ארץ. לא למדו מה, אם כן? ציונות. מה קורה למצטרפים של ימינו שבאים יחד עם בני ישראל מרוסיה? מי מקבל אותם?
הציונות.
הציונות מקבלת אותם. הצבא, הקיבוצים, החברה החילונית. מה הם לומדים מהחברה החילונית?
לא תורה.
לא לומדים תורה. מה הם לומדים?
דרך ארץ.
אחר כך הם רוצים להתחתן, מגיעים לרבנות, אומרים, תתגייר. אתה צריך לקבל תורה. בסדר? זאת אומרת, נעשה התיקון, רטרואקטיבית, של מה שהיה אז.
אז מה קרה בתקופת העזרה, סתם ככה בסוגריים, כשהעזרה דחה אותם? מה הייתה
בעיה? בימי עזרה, אי אפשר היה לקבל אותה מסיבה פשוטה, לא הייתה מדינה. אז לא היה גם דרך ארץ של ישראל.
אבל כשהעזרה עשה את זה, זה היה בבל או שהעזרה בישראל?
איפה זה היה לפי ספר עזרה? לפי הפסוקים המפורשים בעזרה, שכל אדם לומד אותם, זה היה בארץ ישראל. כן.
אמרנו שהמטרה
קצת מצרים
הייתה
להשמיד
את
הארץ
ישראל.
כן.
אבל התורה הייתה איזשהו נספח.
בדרך, כן, נכון. אילו נתן לנו את השבת ולא הקרבנו לפני הר סיני, דיינו. איך דיינו?
שבת זה הכי חשוב, התורה.
זאת אומרת, אתה אומר שקודם כל הדברים החשובים ביותר הם בתחילת הדיינו, ורק אחר כך הפחות חשובים. זאת אומרת, אתה החלטת לחלוק על דברי המהר"ל בנצח בגבורות השם, פרק נ"ח. אתה החלטת. המהר"ל אומר שככל שמתקדמים יותר בדיינו, זה מדרגה יותר עליונה. כך אומר המהר"ל.
לא, אני לא מתפקח עם זה.
אתה כן מתפקח.
מה
הבעיה
דיינו, אם אנחנו אומרים שהתורה היא, מדינת ישראל היא המטרה, מה זה דיינו?
כן, אז תגיד לי, מה זה דיינו בהגדה? דיינו מה? זה די בכך כדי להודות. נכון? דיינו כדי להודות. נכון, על אחת כמה וכמה טובה כפולה מקובלת למקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שבטים וכו', והכניסנו לארץ ישראל ונתן לנו בית הבחירה. נכון? טוב. אם כן, אני שמח לראות שחזרת בך מהניסיון לחלוק על המהר"ל מפראג. כן. האם כשיצאנו ממצרים זה היה חיובי או שלילי שהצטרף אלינו הערב רב? אותה שאלה לגבי היום. אין לי שום מושג. ואני אקרא גם למה. זאת המציאות. ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותנו. עשה אותנו כאלה שסוחבים איתם תמיד אחרים. לא גלו ישראל, אלא שהצטרפו עליהם גרים. כך כתוב. האם הגרים האלה עושים בעיות? בוודאי, קשים גרים לישראל. אז כנראה שזה האופן שזה מתפקד. אבל הם מתגיירים בסוף. בסוף מתגיירים אותם, נכון? בסוף. כשכל עם ישראל יחזור בתשובה, גם הם יחזרו בתשובה. תבין?
או
מתפוללים. אבל זה כנראה, זה חלק מהתפקוד של האומה הישראלית. ואחריכן יצאו ברכוש גדול. נכון, זה דטרמיניסטי ביחס להיסטוריה. ההיסטוריה היא דטרמיניסטית. זה כשאנחנו מדברים על הכלל, על הקולקטיב. כשאנחנו מדברים על בחירה חופשית, זה של הפרט, שלי, שלך. אבל ההיסטוריה בכללה היא די נעולה מראש.
יש תדעות שגם אנשים הנוכריות...
איך אני יודע? זה כתוב בתורה. גם התורה יש לה בכל זאת משהו. למרות שהיה מישהו שכתב איזה שטות, שכתב שלפי התוספות, הנביא אינו אומר מה שיהיה, אלא מה שראוי להיות. נכון? ככה ליבוביץ' פעם ציטט את דברי התוספות במסכת יבמות, שהנביא אינו אומר מה שיהיה, אלא מה שראוי להיות. יש רק בעיה אחת, שהתוספות לא אמרו את זה.
התוספות לא אומרים...
לא, פשוט. לא. המילים האלה כתובות בתוספות, אבל זה פשוט חתך את המשפט. זה כמו שאת אומר שכתוב בקריאת שמה, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. נכון? זה כתוב או לא כתוב? אז למה אנחנו היום לא עבדנו עבודה זרה הבוקר? למה? כתוב בתורה, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. זה נקרא להוציא דברים מהקשרם. אז אותו דבר לגבי התוספות... מה? להוציא דברים מהקשרם. כן? זה משפט. רואים שאתה לא עסקת בפוליטיקה זמן רב. כל פוליטיקאי אומר דבריי הוצאו מהקשרה. עכשיו, התוספות אומרים דבר פשוט. הם אומרים שהם שואלים על איזה נביא, אחד הנביאים, שהבטיח שמשהו יהיה, וזה לא היה. והוא אומר שאין הנביא אומר מה יהיה, אלא מה ראוי להיות אם לא יחטאו. ככה המשך הדברי התוספות. אם לא יחטאו. כלומר, הנביא יתנה מראש את הנבואה הזאת בזה שלא יחטאו. זה הכל. כן. אז כך לגבי ההיסטוריה היא דטרמיניסטית, נכון.
אני מקווה
שאתה... מה?
הרב אמר, בעניין הכבשן
לא... מה הכבשן?
הדטרמיניזם לא יהיה כזה, שוב ושוב ושוב...
השאלה היא כזאת, אתה שואל שאלה יפה. אנחנו רואים שהתהליך של גלות וגאולה וכבשנים בדרך, זה דבר שחזר על עצמו כמה פעמים בהיסטוריה. האם הרעיון הזה של גלות וגאולה וכבשנים בדרך, זה... קטגוריה נצחית או שיש לה סוף? זאת השאלה. כלומר, מישהו אמר לי פעם, בית ראשון נבנה ונחרב, בית שני נבנה ונחרב, מכאן שבית שלישי ייבנה ויחרב. נכון? ואנחנו, זה פסימי. לא, הייתי אומר שזו מחשבה יוונית, מחשבה מחזורית יוונית, שכאילו העולם בנוי בצורה מחזורית וכל הזמן חוזרות אותן הקטגוריות. כן, האם כשאנחנו אומרים שההיסטוריה היא דטרמיניסטית, זה אומר שהיא מחזורית? או שמה זה אומר? שיש דיאלקטיקה היסטורית שגורמת שבסופו של דבר אנחנו עולים לסינתזה יותר עליונה. נכון? מה התשובה? יש לך כמה אפשרויות לראות את הדטרמיניזם ההיסטורי. אתה יכול לראות את הדטרמיניזם ההיסטורי בתור מחזוריות מעגלית שחוזרת על עצמה. כן? זו התפיסה היוונית. אפשר לראות קו ישר, או לראות סינוס, או סינוס עולה, או ספירלה. יש כמה אופנים של... עכשיו, אפשר לדבר על מה שנקרא דיאלקטיקה היסטורית. הדיאלקטיקה ההיסטורית זה מושג שגנבתי מהגל, שאומר שהעולם בנוי מתזות ואנטיתזות, שמסתנתזות לסינתזה עליונה יותר, נכון? אז כך שבית ראשון ובית שני פועלים כתזה ואנטיתזה, שיוצרים סינתזה, בית שלישי, ואז היא נצחית, נכון? ככה אנחנו לפחות לפי הנביאים הולכים. הנביאים אמרו שיש לה היסטוריה אחרית. לא שזה מחזוריות נצחית. כן. לא מעגל קסמים. מה?
יש כאלה הסבורים שאנשים הנוכריות בזמן עזרה התבוללו גם.
אז מה? מה אכפת לי? אתה מתכוון לדברים של שלמה זנד? לא? משאיר, טוב, בסדר. אם יש ראייה, נקבל, אין ראייה, לא נקבל. טוב, אז מה?
מה המשמעות של גרים?
הייתי אומר ככה, אם בזמן שיבת ציון, בזמן יציאה מהגלות, אני לא, במצב מנסה לענות לשאלה שלו. אם בזמן יציאה מן הגלות אין מצטרפים מאומות העולם, זה סימן שנכשלנו. הרי המאורה של היציאה נקרא יציאת יציאת מצרים. אז מי היוצא? מצרים. כשאתה אומר יציאת מצרים, מי יצא? אני לא יודע, אני לא שומע את הבידוי, לא אומרים יציאת בני ישראל, קוראים לזה יציאת מצרים, אז מי יוצא?
ערב רב.
סליחה, אני שואל אותך, כשאומרים את המשפט, אם אני אומר, אכלתי בננה, האם פירוש הדבר שאכלתי תפוח? לא. אם, רק שנייה, אני מבקש. אם אני אומר, אכלתי בננה, ברור שאין הכוונה שאכלתי תפוח. עכשיו אני שואל אותך, אכלתי בננה, מה אתה אומר לי? זה אומר שאכלת גם תפוח וגם בננה, אבל זה לא מה שכתוב, זה לא הביטוי. השם שלך, כשאני אומר, יציאת מצרים, מי יוצא? אני בהלם. אתה אומר, אכלתי בננה, כלומר, אכלתי תפוח. זה מה שאתה אומר. אם הביטוי הקלאסי היה יציאת בני ישראל, זה הייתי מקבל. אבל זה לא מה שהביטוי הקלאסי אומר. הביטוי שחזל משתמשים בו הוא יציאת מצרים. סימן שמי יוצא?
כולם. לא יודע מה להגיד.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שכשאומרים יציאת מצרים, פירושו הוא שמי שיוצא זה מצרים.
וואו.
וחשבת על זה? כלומר, אני טוען שכשמישהו אומר אכלתי בננה, הכוונה שהוא אכל בננה. אז אם אומרים יציאת מצרים, פירושו שמי שיוצא זה מצרים. בסדר? זאת אומרת, כי אם לא, אז היה צריך להגיד יציאה ממצרים, או יציאת בני ישראל. אבל הביטוי הוא יציאת מצרים. רגע. אז אני אומר, המטרה של היציאה היא גאולת העולם כולו. ומצרים זה העולם. אבל קרה מה שקרה. העולם איננו מוכן. אז הוא שולח נציגות. הנציגות זה הערב רב. כיוון שזה רק נציגות, זה יוצר בעיות. מובן? פשוט אנחנו צריכים ללכת לפי העיקרון, שכשרוצים לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. כן? אנחנו פשוט צריכים לא לנסות לעקוף את המושגים כפי שהם מגיעים לפנינו. כן, שאלת השאלה, אדוני? כל התורה, כל העולם כולו היה צריך לצאת ממצרים. לצאת ממצרים זה לא לקבל את התורה.
מה הכוונה לצאת ממצרים?
מעבדות לחירות. העולם כולו בעבדות. מצרים היא בית עבדים. כולם במצרים הם עבדים. נכון? מי עבדים במצרים? העבדים. האדונים הם עבדים לפרעו. פרעו הוא עבד לאלים, והאלים עבדים לטבע. כלומר, כל המערכת כולה היא עבדותית. וצריך להשתחרר מן המצרים האלה. לכן היה צריך שכל העולם כולו יצא ממצרים. ובסוף, טיפה אחת יצאה, עם ישראל, וסחב איתו קצת מן השיליה. בסדר? אז לכן יוצא לפי זה שיציאת מצרים היא הצלחה או כישלון?
כישלון
חלקי והצלחה חלקית. אם זה היה הצלחה, יציאת מצרים הייתה גם הגאולה האחרונה. לא קרה. אז בינתיים יש באופן חלקי משהו. אתם מחפש אשמים, ועדת חקירה, זאת תהיה עובדה. הייתי אומר שמצב העולם היה כזה שאי אפשר היה. אתה שואל, כשלפני כן שאלת אחרת. אתה שואל, וואה, אתה שואל הרבה שאלות. אתה אומר, גלות יוון, גלות אדום, גלות מצרים. אני אגיד לך משהו. אנחנו רגילים לומר, מה זה גלות? הגויים יושבים במקומותיהם, הם לא בגלות, ואנחנו גולים אצלם. זה הציור הרגיל. הבעיה היא שזה סותר את מה שכתוב בתורה. אם אתה מסתכל בתורה, מה שקרה בבבל, מגדל בבל, מאז בבל, הגויים בגלות. הם גלו מן האחדות הקוסמופוליטית שהייתה לפני בניית המגדל. מאז התפצלה האנושות. יוצא שכל אומה ואומה היא בגלות. ואנחנו יוצאים לגלות אדום כדי להוציא אותם מגלותם. הבנת? זאת אומרת, אנחנו עושים ביקורים בגלויות של האומות על מנת להוציא אותם משם. לכן, במדרש רבה נאמר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שהוא צריך לבחור האם הוא רוצה שבניו יהיו בגלות או בגהינם. ואברהם בחר בגלות. אחרי מה שעברנו בגלות, נשאלת השאלה אם זה לא היה עדיף לבחון את האפשרות האחרת, כן? אבל כך כתוב, שאברהם היה צריך לבחור בין גלות לגהינם, בחר בגלות. מה המשמעות של הדברים האלה? היה מסביר הרב יהודה אשכנזי, שאם ישראל לא יצאו אל הגלויות של האומות, הגויים ירדו לגהינם. ואז ישראל יצטרכו לרדת לגהינם כדי להוציא אותם משם. ואז זה קושי אדיר, כי זה קורה בעולם המטאפיזי. ולכן העדיף אברהם שזה יתברר במהלך ההיסטוריה, ולא במטאפיזיקה. יוצא לפי זה שאתה צודק, ההערה שלך היא בהחלט נכונה. אנחנו יוצאים לגלות של אדום. הם בגלות, והם צריכים את ההוצאה שלהם משם. או? כן, בבקשה.
אם האירוע היה במגדל בבל,
עם ישראל לא השתתף במגדל בבל. מי שהגיע זה הכנענים. הם גלו מבבל, כן? נכון. הלאה. גלתה שכינה עמהם, נכון, אז מה? הוא שאל על הביטוי גלות אדום, מה המשמעות שלו? זה מה שהוא שאל. אולי, אבל זאת לא הייתה השאלה שלו. הוא שאל, כשאומרים גלות אדום, האם הכוונה שאדום בגלות? והתשובה הייתה כן. מה? נכון. זה לא לגמרי מדויק. כי יש לנו אסטרטגיה כיצד לא להיות בגלות גם בזמן הגלות. האסטרטגיה הזאת קוראים לה בית הכנסת. זה גמרא מפורשת. שכל מי שמשכים לבית הכנסת כאילו פדוי מן הגלות. ולכן היהודים בחוץ לארץ אוהבים את בית הכנסת. כן? ראיתם פעם תפילה של שחרית של שבת בקהילה ספרדית במיוחד בחוץ על הארץ? ארבע שעות זה הסטנדרט, נכון? ואחרי ארבע שעות עושים קידוש. ואחרי הקידוש יש איזה שיעור ופעילות לילדים. ואחרי זה אם עושים עוד איזה משהו ואז הולכים הביתה, נכון?
אז יוצאים לגלות.
מה?
החיים
היהודים שם. כי ארץ ישראל בבית הכנסת, נכון? בארץ ישראל זה הפוך, כן? אחרי שעה 59 דקות יש כבר אינוחות של הספסלים, נכון? למה? כי רוצים להגיע לארץ ישראל. טוב, נמשיך הלאה. בואו נתקדם. אז עכשיו, כל הדרשות האלה שאנחנו בינתיים הצלחנו איכשהו להתחמק מהם, מרוב דיבורים, הם עוסקות, הדרשות האלה, במצב האומה, בגלות. כן, בגלות. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, מה? לא שומע.
אני רוצה לשאול שאלה.
אתה רוצה לשאול שאלה? בבקשה, שאל.
יש שאלה שאנחנו צריכים להוציא את הגלות
מאומות העולם, כן. איך עושים את זה? על ידי ליקוט הניצוצות. כלומר, אנחנו מלקטים ניצוצות מכל אומה ואומה, ומביאים את כל הניצוצות האלה לכאן, ומחברים מחדש את הפרופיל של האדם המקורי. לכן, אנחנו גלינו ב-70 אומות, כדי לחבר מחדש את היינו 70 נפש, גלינו ל-70 אומות, כדי לחבר מחדש את הזהות האנושית המקורית. נכון. אחת הדוגמאות לזה, למשל, זה המאבק, החיכוך הבין עדתי במדינת ישראל. ספרדים ואשכנזים, שמעת על זה. עכשיו, יש נגיד חיכוך בין ספרדים לאשכנזים במדינת ישראל. מהו הרקע של החיכוך הזה? זאת אומרת, בעצם מה עשה את היהודי הזה, מבני אברהם, יצחק ויעקב, עשה אותו ספרדי, ומה עשה אותו היהודי הזה, את אותו בן אברהם, יצחק ויעקב, עשה אותו לאשכנזי? הגוי שאצלו הוא חי, נכון? יוצא לפי זה שכשיש חיכוך בין ספרדי לאשכנזי, זה בעצם גוי ממרוקו וגוי מפולין שרבים דרך שני יהודים. כלומר, שכאן נעשה באופן קיומי המפגש של כל האנושות. לא כמו באום, שהמפגש הוא משפטי. כן, יש איזה בניין כזה ששם שמים את כל האומות ונציגים של כל האומות ועושים הצבעות. פה מדובר על משהו קיומי, חווייתי, של יום יום. בגן הילדים, באוטובוס וכו'. זאת אומרת, כאן נפגשים עם כל אחד מביא את הניצוץ שלו, ומזה נבנית מחדש השכינה. מה? לא, זה דוגמה. הבאתי את זה דוגמה. אתה יכול להביא עוד כמה דוגמאות. אנחנו לא מביאים רק הדתיות. אנחנו מביאים גם אידיאולוגיות, אנחנו מביאים גם כלכלה, אנחנו מביאים הרבה מאוד דברים. כן? והדברים האלה הם משמעותיים. למשל, אם אתה תשאל את עצמך, מה הצלחנו לשמר ממצרים העתיקה? מה הדבר היחיד, החי, שנשאר ממצרים הקדומה? פירמידות זה לא חי. אני שואל, מה חי? עם ישראל. כלומר, אנחנו המצרים האחרונים. כלומר, אם אנחנו רוצים לדעת, לקבל קצת מושג של מה זה מצרים העתיקה, צריך להסתכל על העם היהודי, דרך זה יהודי. נכון? וכך אנחנו סוחבים את הרשמים של כל האומות שדרכם עברנו. עברנו דרך הרבה אומות. עכשיו, מה למשל, אנחנו היום ביציאת אירופה, בימינו אנחנו, אומנם מכל העולם כולו, אבל המקום העיקרי שממנו אנחנו באים זה אירופה. מה אנחנו מביאים איתנו, איזה רכוש אנחנו מביאים מיציאת אירופה? בין היתר, את מה בתרבות המערבית? למשל, המשטר הדמוקרטי. יש את השאלה, האם המשטר הדמוקרטי זה דבר טוב או זה דבר רע? מה? תלוי, יפה. זאת אומרת, יש בירור שצריך לעשות. מה ייוותר בהיסטוריה, בעתיד, מהמשטר הדמוקרטי? מה שעם ישראל ישמור ממנו. כלומר, אנחנו עסוקים פה במעבדת בירורים, שבה אנחנו עושים ניקיונות. ואז מתחילים לריב. אחד אומר, אתה רואה את הדבר הזה שהבאנו מאירופה? צריך לזרוק אותו, זה סיגים. זה שייך לעגל. השני אומר, השתגעת? זה זהב, זה שייך למקדש, תשמור אותו. כיוון שמדובר בזהב, וזהב זה דבר יקר, וגם אנחנו רוצים לא לחזור עוד פעם לגלות כדי לעשות עוד פעם בירורים, לכן הוויכוח התרבותי במדינת ישראל הוא מר, הוא קשה. כי על זה מדברים. מובן? אז זה מה שיוותר בבוא הזמן. אנחנו עסוקים פה בסינתזה דיאלקטית, בקנה מידה של ההיסטוריה כולה. בבקשה. מה?
זה ככה, זה מה עשה כל המחקרים האנתרופולוגים צריכים להיות פה בארץ. פה זה העבודה הכי טוב שיכול להיות.
נכון. כן. אתה צודק, האנתרופולוגים צריכים לעבוד כאן. האמת היא שיצא לי כבר לפגוש אנתרופולוגים שבאו לעשות מחקר בארץ. כן, בבקשה. כן. טוב, אפשר להמשיך? טוב, נמשיך. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, רבי יונתן. מה דכתיב העלה בתמר? אמרתי העלה בתמר, אוחזה בסנסיניו. אמרתי העלה בתמר, אלו ישראל. ועכשיו לא עלה בידי אלא סנסן אחד, של חנניה, מישאל ועזריה. למה ישראל הם נקראים תמר? ראיתם פעם את תמר? ראית פעם את סתמר? איך זה נראה? אבל איך זה נראה? איך נראה העץ הזה? עץ גבוה? למשל זה ארז?
מה?
זה ארז? אם ככה? אני שואל אותך, אני פשוט אף פעם לא ראיתי תמר, אני רוצה לדעת לזהות. כשאני צריך... לא, תמר זה, יש גם עץ, אני קוראים לו, שם קוראים תמר. אז אני רוצה לדעת איך הוא נראה, כי אני רוצה... אמרו לי שבארץ יש עצי תמרים, ואני רוצה לדעת איך זה נראה. אז אתה יכול להסביר לי איך זה נראה? לא ראית את תמר מימיך?
אני חושבתי שזה תמר
טוב, אז אולי מישהו אחר יכול לעזור לי. איך נראה את סתמה? אתה יכול לעזור לי? זה גבוה, ומה עוד?
יש לו עלים גדולים.
עלים גדולים, יפה.
ופרי מאוד מתוק.
אה, זאת אומרת שזה התאנה. אין עלים גדולים לתאנה. אתה יכול להסביר לי מה זה, איך נראה? איך זה נראה, כן?
הגזע שלו מורכב מענפים
יפה. זאת אומרת, אתה אומר לי דבר מאוד יפה. אתה אומר לי שאין לו ענפים בצדדים. זה מה שהוא אומר לי. נכון? שמעת מה שהוא אמר? כן? שבעצם הם נחרטות, נחרטים מהענפים כל שנה, או נופלים, נושרים, ובעצם אם אני מחפש את העלים, זה רק בצמרת, נכון? זאת אומרת, זה עץ חד-כיווני. הוא לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה, לא מסתכל לצדדים, הוא מסתכל רק אל המטרה שלו. גם לדקל, גם לדקל יש אותם המאפיינים, נכון? אלא מה? יש הבדל בין דקל לתמר. זה הזכר וזה הנקבה. זה הכל, זה הכל. בסדר? זה עברית פשוט. כן, זאת אומרת שתמר אלו ישראל. מה מיוחד לישראל? הם שואפים למטרה אחת. הם עוברים את כל הנצח. כלומר, הכל נושר בדרך, ובזה יש תמיד מטרה. נכון? אז אמרתי, העלה בתמר. זה הקדוש ברוך הוא אמר, העלה בתמר אלו ישראל. ועכשיו לא עלה בידי, לסנסן אחד.
לא מצא, לא.
כן, כלומר, בסופו של דבר, יש תמיד בירורים שנעשים בעם ישראל. בימי חנניה, מישאל ועזריה, כולם עבדו עבודה זרה, אבל תמיד יש איזה גרעין אחד. ועכשיו לא עלה בידי לסנסן אחד של חנניה, מישאל ועזריה. אמר רבי יוחנן. אני רוצה להבין משהו. אתה אומר שעליית בתמר זאת הייתה עלייה הראשונה? זה תמיד, זה חלק מהמיתוס, סליחה, זה חלק מהמיתוס, כן, כשמגיע העלייה הראשונה היא פוגשת פה את היישוב הישן, איך הוא עלה? אז זה חלק ממיתולוגיה, זה מיתולוגיה של ההיסטוריה הרשמית, כן, מה עם העלייה של גולי ספרד, ומה עם העלייה של תלמידי הגרא, ועלייה של האור החיים, והעלייה של תלמידי הבעל שם טוב, כל העליות האלה לא קיימות. כן? הרי זה מצחיק, תמיד תמיד בהיסטוריוגרפיה הציונית הרשמית אומרים, מגיעים החלוצים, הם עולים סוף סוף, עליית בילו, כן? הבילויים, הם הראשונים, האנוני הראשונים, ומה הם מוצאים פה? את היישוב הישן, נו. אז זה צנזורה, נכון, אותו דבר. כן, פורצי החומות, מי? כן? כן, איך קוראים להם לשכונה הזאת? נחלת שבעה, נכון? יש רק שלוש שכונות שקמו לפני זה. נכון? מה? שלוש. כן. מה? סינסן? זה ענף קטן. כן. כן. הוא חזה בסנסינב, זה הענפים ש... אתה יודע, ראית פעם את סתמר? עם פירות? כן, אז יש שם כזה שקונים לסוכה כזה יפה, צהוב כזה. כן, כן, כן. אמר רבי יוחנן, מה דכתיב ראיתי הלילה, והנה איש רוכב על סוס אדום ועומד בין ההדסים אשר במצולה. מה ראיתי הלילה? ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את כל העולם כולו ללילה. מתי זה היה? בימי חנניה, מישאל ועזריה. והנה איש רוכב ואין מי שלה הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם יש מלחמה, השם שמו, על סוס אדום, ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את העולם כולו לדם, כיוון שנסתכל בחנניה, מישאל ועזריה, נתקרה דעתו, שנאמר, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה, בין הדסים ולצדיקים, שנאמר, ויהי עומד את הדסה, ואין מצולה אלא בבל, שנאמר, אומר לצולה, חורבי, ונהרותייך אוביש. מיד מלאים רוגז נעשים סירוקים וסירוקים ואדומים נעשו לבנים. זה שם כל המראה של זכריה הנביא שרואה את הסוסים האדומים פתאום הופכים ללבנים. אמר רב פפש מאמינה מזה אנחנו לומדים סוס יחי ורע מעלה לחלמה. שאתה רואה סוס לבן, זה חלום טוב. תמיד הרומנטיקה אומרת שהאביר מגיע על סוס לבן, נכון? סוס יחי ורע, סוס לבן מעלה לחלמה, זה חלום טוב. טוב, עד כאן להיום, שלום.
תודה רבה.